טוב, אנחנו לומדים, ממשיכים בספר גבורות השם, התחלנו אותו בזמן הקודם, שמדבר על גבורות השם, על יציאת מצרים. אומנם סיימנו את פסח, אבל עדיין אנחנו ממשיכים בלימוד. טוב, אז אנחנו בעמוד, אנחנו פרק ט' של הספר, ובספרים האלה, בהוצאה שלפנינו, בואו נראה איפה זה, ההוצאות הרגילות. אולי נתחיל ללמוד, שמו, ההוצאות האלה פחות איזה, נתחיל ללמוד. יש פה תקנות הרגילות יותר. אני מעדיף את ההוצאות האלה. הנה, קחו את הדפים, את הספרים האלה, בסדר? וזה תחזיר שם, כן, תודה. כאן זה יותר יותר רגיל לזה. טוב, פה זה כבר יותר קל למצוא. עמוד נון זין, או עמוד נון זין, פרק ט'. טוב, מה שאנחנו עכשיו רואים פה, מה שאמרה, אנחנו באמצע נושא, ננסה להכניס את עצמנו לנושא בצורה טובה, בצורה ככה מהירה, שהמהר"ל עוסק בעצם בסיבות של הגלות של מצרים. מה הסיבה שהקדוש ברוך הוא גזר על עם ישראל לגלות במצרים, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. נכון, זה נגזר על אברהם אבינו, כלומר על זרו של אברהם אבינו, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, נאמר לאברהם אבינו. שנצא לגלות מצרים, בארץ לא להם, ובארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. זה כבר נאמר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים. בסדר? אנחנו לא יודעים בספר הזה. הספר, אין פה עוד? לא, חזרתי למדורה הישנה. המדורה הרגילה שאני רגיל אליה. בסדר, זה אצלי זה עמוד נזיין. אה? בכל אופן, למה הקדוש ברוך הוא גזר על עם ישראל גלות 400 שנה? אז אמר הלוי דעות, הוא אמר, יש כאלה שאמרו, ראינו את זה, שבגלל מכירת יוסף, גם מכירת יוסף נגזר הגלות. אמר דוחה את זה, הוא אומר, זה הפוך. המכירת יוסף היא באה כדי לממש את הגלות. לא בגלל זה, הוא מביא דעת, בסדר? לא בגלל מכירת יוסף. ככה מהר"ל חולק. והוא הביא גם את דעת הרמב"ן, שהרמב"ן אמר שזה בגלל ש... אברהם אבינו הוריד את שרה למצרים וחטא שירד למצרים ונלקחה שרה לבית פרעה, אז בגלל החטא של אברהם שירד למצרים. מה שהוא אומר פה, שהוא אמר כאילו אחותי, החטא שהוא אמר אחותי על שרה. ככה הרמב"ן כתב, זה דיון, הרמב"ן אחותי, ואז לקחו אותה לבית פרעה. בסדר, אז המהר"ל דן בזה, גם דוחה את זה. בקיצור, המהר"ל בסוף אומר, שהגמרא אומרת לנו מה הסיבות, יש גמרא שאומרת מה הסיבות, ומה הסיבות, יש שלושה סיבות באמוראים, כן? אז אולי נראה אותם, כי ראינו אותם כבר, אני חושב, אם אני זוכר נכון, בכל אופן, אז נראה רק אותם בפינצטה, ונדלג למקום שאנחנו נמצאים בו, אז תסתכלו בעמוד נון ג', עמוד נוגעים, הוא מביא את הדעות של האמוראים, ואחרי זה הוא קופץ להסביר, אחרי זה נקפוץ למקום שאנחנו יותר נמצאים בו. בעמוד נוגעים, דיבור המתחיל, ואתה שוב אל דברי חכמים. למטה, עמוד נוגעים, למטה מצד ימין. ואתה שוב אל דברי חכמים, הנאהבים והנעימים, הברורים, המיוסדים על אדני החוכמה. תראו איזה תשבוכות, המהר"ל מחלק לחכמי ישראל בשס, חכמי הגמרא, כן, חכמי דבריהם נעימים וכל זה, שמה כתוב שם? בפרק 4 נדרים, נדרים למד בית עמוד א', אמר רבי אבאו, מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו 210 שנים? כן, כך שואל רבי אבאו, מפני מה נענש? ואז הוא עונה, מפני שעשה אנגריה בתלמידי חכמים, שנאמר והרג חניכיו ילידי ביתו. כלומר, כשאברהם אבינו יצא להילחם מול ארבעת המלאכים, אנגריה זה כמו, שימוש כזה, מס, אנגריה זה מס, כן. הוא השתמש בתלמידי חכמים. מי הם תלמידי החכמים? כשהוא יצא להילחם מול ארבעת המלאכים, שניצחו את סדום, אז הוא לקח איתו את החניכי ביתו, את התלמידים שלו בבית, שהם בעצם היו תלמידי חכמים, כן? הם למדו אצל אברהם אבינו, מי שתלמיד של אברהם אבינו הוא נקרא תלמיד חכם. אז הוא השתמש בהם בשביל המלחמה מול ארבעת המלאכים, שכתוב, וירק את חניכה ולידי ביתו. אז בגלל שהוא השתמש בתלמידי חכמים, לכן נהנשו עם ישראל לגלות מצרים. בסדר? אתה רוצה להבין את זה, הסברנו את זה קצת בכמה אופנים, אבל זה סיבה אחת. אוקיי? עד כאן?
איך הוא השתמש
בתלמידי חכמים? כשאתה מכיר את מלחמת המלחמה עם סדום וכל זה, שמה? ארבעת המלאכים בספר בראשית, הם היו שם אמרפל, וכדור לעומר, הם נלחמו בסדום, והם כבשו אותם, ולקחו את לוט בשבי, ואז אברהם יצא לי להחזיר את לוט. אז הוא יצא לי להילחם נגד ארבעה מלכויות, בסדר? והוא יצא, הוא לקח את התלמידי החכמים מהבית שלו, והשתמש איתם במלחמה. טוב, אז מה? לכאורה מה? בסדר, נשאיר את זה רגע. זה סיבה אחת. סיבה שנייה, ושמואל אמר מפני שיפריז על מידותיו של הקדוש ברוך הוא, שאמר במה ידע כי ירשנה. כלומר, הוא לא האמין במידות של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא הבטיח לו על ארץ ישראל, ואברהם אבינו אמר, במה עדה כי ירשנה. אז לא הייתה לו אמונה שלמה בכך שהוא יזכה לקבל את ארץ ישראל. הוא שאל, במה עדה, תתן לי עוד שאני אדע שאני ירש את ארץ ישראל. אז איזשהו חיסרון באמונה קצת של אברהם אבינו. בסדר? ורבי יוחנן אמר, שיפריז על מידותיו של הקדוש ברוך הוא מלבוא גרים תחת כנפי שכינה. שנאמר, תן לי הנפש והרכוש כך לך. סיבה שלישית, שרבי יוחנן אומר, שהוא הפריז על מידותיו של הקדוש ברוך הוא, כלומר, שמה שהוא לא קיבל גרים, כן, אחרי שהוא ניצח במלחמה מול ארבעת המלאכים, אז הוא החזיר את האנשים של סדום בעצם, הוא מאמרפל וחבריו שבו את לוט ואת אנשי סדום, ואז אברהם אבינו, בעצם הוא עכשיו מי שכובש, מי שמנצח במלחמה. אז הוא זוכה גם ברכוש וגם באנשים. אז הוא בעצם זכה ברכוש של סדום וגם באנשים של סדום. אבל הוא ויתר על האנשים. הוא ויתר על האנשים. כן? ככה רואים שמה שמלך סדום אמר לו, כן? תן לי הנפש והרכוש, כך לך תן לי את הנפשות וכך לך את הרכוש. אברהם אבינו אמר לו, אני גם לא אקח את הרכוש. הוא גם ויתר על הרכוש. אבל העיקר שהוא ויתר בעצם על הנפשות. ואז מה אם הוא ויתר על הנפשות של אנשי סדום? מה הבעיה בזה? מה החיסרון בזה? החיסרון שאם הוא ויתר על הנפשות של אנשי סדום, אז בעצם הוא לא, אם הוא היה לוקח אותם אליו, אז מה הוא היה עושה? הוא היה מחנך אותם. הוא היה מלמד אותם, הוא היה מעניק להם דרך חדשה, תפיסת עולם חדשה, והיה הופך אותם לאנשים אחרים. כלומר, הוא היה, זה מה שנקרא, הוא היה מגייר אותם בעצם. גם לא בדיוק גיור כמו שאנחנו מכירים, אבל כאילו היה בדיוק עם ישראל, אז אבל הכוונה היה מכניס אותם תחת כנפי השכינה. היה מקרב אותם לעבודת השם האמיתית, לדעת השם האמיתית. הוא היה מקרב אותם לשם. אז בגלל שהוא כאילו ויתר על זה, לא הכניס גרים תחת כנפי השכינה. וזה החטא של אברהם אבינו. אז יש פה, שימו לב, שלוש חטאים שמביאים האמוראים. או מצד שהוא אמר, השתמש בתלמידי חכמים במלחמה. אפשרות א', אפשרות ב', שהוא לא האמין מספיק בקדוש ברוך הוא שהבטיח לו את ארץ ישראל. לא, הכל היה באותו זמן. לא רחוק אחד מהשני כל הדברים האלה. אבל זה שאילו שלוש חטאים שהם קדמו, שלוש החטאים האלה קדמו, לברית בין הבתרים, שבברית בין הבתרים, שם הייתה הגזרה על אברהם אבינו, שגר יהיה זרעך בארץ לא להם, בארץ מצרים. זה, זה, כל, זה קדם לזה. אז עוד פעם, ישם שם את זה חכמים, ב' לא האמין בירושת הארץ מספיק, וג' שלא הכניס גרים תחת, מנע כאילו מגרים לבוא, הוא כן גייר, ברור שאברהם אבינו עשה עבודה של לגייר, ולקרב אנשים תחת כנפי השכינה בכל המסעות שלו. אבל היה מקום אחד, זה במלחמה עם סדום שם, אז שהוא ויתר כאילו קצת, הוא ויתר על זה. והוויתור הזה זה חטא שנמצא. בסדר? אז יש שלושת החטאים, שבגללה מגיע גלות מצרים. עכשיו, כשאנחנו רואים את זה, אז זה נראה לנו דברים מאוד קטנים. אז בגלל זה צריך לעם ישראל לרדת לגלות עכשיו, 400 שנה, 210 שנה, לא חשוב, כאילו כמה שזה היה שם, ולהשתעבד במצרים, מה כל כך הזה, כן? אתם מבינים? אז המהר"ל כאילו מסביר שכן, שהחטאים האלה הם חטאים, שהם ביטוי, הם ביטוי לאיזשהו חיסרון שנמצא באברהם. שלושת החטאים האלה הם ביטוי לחיסרונות שנמצאים באברהם. אז איזה חיסרון, כאילו נמצא, ואם אלה החיסרון שאצל אברהם, וזה נקודה החשובה פה, למה שאני מסביר עכשיו. כי אברהם אבינו, הוא בעצם, הוא דומה לשורש, ואנחנו דומים לענפים. עוד פעם, אברהם דומה לשורש, ואנחנו דומים לענפים, לעץ שיוצא מהשורש. כן? הוא דומה לשורש, דומה לעץ. השורש או הגרעין, ניקח יותר, אולי משל, יותר חזק אפילו, הזרע, הגרעין. אברהם הוא כמו הזרע, אבל אנחנו, הזרע או השורש, אז כל מה שצומח בעץ אחר כך, העץ, כל מה שהענפים שצומחים ממנו, וכל העלים והפירות והכל, הכל בעצם מגיע בסופו של דבר מהזרע, כן? אנחנו לוקחים זרע קטן, נכון? תקראו, שבו על עץ תמר נגיד, בסדר? עץ תמר, עץ מנגו, עץ תפוז, לא משנה, לוקח זרע קטן. והזרע הזה, אתה שותל אותו באדמה, הוא נרקב, ואז הוא מצמיח עץ גבוה, עצום, חזק, יציב, ענפים, פירות, עלים, טטטטט. נפלא. מאיפה זה התחיל? מאיזשהו זרע קטנצ'יק. כלומר, שכל העץ הגדול הזה היה בעצם גנוז בצורה מאוד תמציתית בתוך הזרע הזה. עכשיו, אם הזרע עצמו יהיה מקולקל קצת, אם הוא יהיה מקולקל קצת, אז אתם מבינים שהעץ, או שהוא לא יצמח בכלל, או לא, חושב שהוא לא יצמח, אם הוא לא יודע כמה זה מקולקל, או שהוא יצמח בצורה לא טובה, כי, בסדר? כי החיסרון בשורש הוא הרבה יותר מהותי, בעייתי מאשר החיסרון אחר כך, כן? הוא ישפיע אחר כך על הענפים, איך הם יצמחו, אם הם בכלל יצמחו. אם הזרע יהיה מקולקל, הזרע לא יהיה טוב, הוא לא יצליח להיקלט באדמה, כמו צריך, והוא לא יצליח בכלל להצמיח את העץ. ככה. אתם מבינים? אז אפילו אם יהיה מקולקל קצת, כאילו אם אתה תיקח שריטה קטנה ותעשה, שריטה קטנה בענף. טוב, השריטה קטנה בענף, זה משפיע משהו על העץ? לא כל כך. טיפה, לא כל כך. האם תעשה שריטה קטנה בזרע, גם ככה הזרע הוא קטן, שיגו, זה, תעשה לו איזו שריטה קטנה כזאת, אז יכול להיות שהרסת אותו בכלל. יכול להיות שגמרת אותו. כן? לא יודע, תלוי איזה שריטה, תלוי איזה, אני לא בדיוק, איך קוראים לדבר כאלה שבוטניקאי, אני יודע איך קוראים לזה, כאלה שמתעסקים זרעים, כן? אבל כנראה שאם אתה תהרוס, תעשה לו איזושהי שריטה כזאת בזרע, תחתוך אותו, כנראה שהוא כבר לא, מה זה? כן, נכון, תינוק שיוצא מהמערכת, אתה צודק, בזרע שלו, בתחילה שלו, אז שם יכול להיות סכנה מאוד לכל החיים אחר כך. אז לכן, אתם מבינים שחטא שנמצא אצל אברהם אבינו, כיוון שהוא כאילו כמו הזרע, כמו השורשים שלנו, אז אפילו אם זה חטא קטן, אז זה באמת בעצם מראה על חיסרון כאילו מאוד גדול, שיכול להתגלות אחר כך בעם ישראל. חיסרון שיכול להתגלות אחר כך בעץ הגדול הזה, שנקרא עם ישראל, יכול להתגלות שם חיסרון עצום, חיסרון מאוד בעייתי, מאוד גדול. לכן גם אנחנו לא מבינים למה זה כזה חטא, אבל זה ביטוי לחטא שיכול להתפתח, יכול לצמוח לממדים מפלצתיים, ממדים גדולים מאוד, שיפגעו ממש בצמיחה הטובה של עם ישראל. בסדר? אז זה מה שהמהר"ל מסביר פה בכמה אופנים את הדבר הזה, את מה החטא בדיוק של אברהם, חיסרון באמונה. לא, אין חיוב כזה, אבל זה שהוא נמנע מלאיזה, תמיד, זה שהוא נמנע מלהכניס כלכת ענפי השכינה, אז זה מראה חיסרון שהוא לא מספיק, אין לו מספיק, בוא נסביר, נגיד, החיסרון הזה. מה חסר לאברהם במצב כזה שהוא נמנע מלהכניס כלכת ענפי השכינה? אז כאילו, שוב, אנחנו דברים על אברהם אבינו שהוא בעולם מטוספרת חיים אחרת מאיתנו, אבל כאילו, לכלפי מדרגתו, אנחנו אומרים כאילו יש לו איזשהו פגם ברצון שלו להופיע את מלכות השם בעולם. בסדר? לאברהם אבינו, אתה מבין? כאילו, הוא לא מספיק, היה לו רצון להופיע את הופעת השם בעולם, כל מה בזהירו, ברור שהיה לו הופעת, הרצון שהרבין להופיע את השם בעולם, את מלכות השם זה פי, לא יודע, פי מיליון מאיתנו בערך, לא יודע פי כמה, כן? אבל יחסית למדרגה, אצלו זה כאילו, זה שהוא נמנע שמה, אז איזשהו פגם כזה שקטן אצלו, תמיד, שהוא לא מספיק רוצה שהקדוש ברוך הוא ימלוך על כולם. רגע, תמיד, אז הדבר הזה, גם אם זה לא חטא מצד העבירה של הזה, זה מראה חיסרון אצלו, תמיד? זה מראה איזשהו חיסרון שנמצא בשורש אצלו. עכשיו, אברהם הוא זה טיפ טיפה, זה משהו קלור, זה משהו קטן.
מה הצלנות כזאת?
מה? כן, בדיוק, אבל שוב, זה הצלנות של אברהם אבינו, כן? אצלנו זה לא זריזות אפילו. אבל הפגם הקטן שלו, אחרי זה בבנים, בענפים, בזה הוא יכול להביא להשלכות מרחיקות לך. אצלנו זה כבר יכול, כאילו הפגם שלו, כשהוא יבוא אצלנו, הוא כבר יהיה משהו הרסני הרבה יותר. אתם מבינים, בסדר? אתם מבינים את זה?
אני בטח פה גם בישיבה שאין איזה חיוב לגייר בן אדם שהוא...
לא, ברור, עוד פעם, הסברנו. לא, אבל כאן כאילו, הקדוש ברוך הוא לאברהם, בסדר, אבל אברהם אבינו עוד פעם, זה לא מצד החיוב שהיה לו. זה לא מצד החיוב שהיה לו, הוא גם לא היה בכלל עם ישראל אז, לא היה עם ישראל, לא היה לו חיוב. אבל כמה שהייתה לו הזדמנות, כבר הציעו לו, אתה מבין, זה הנקודה, הציעו לו כבר נפשות, וכאילו הוא אמר לו, אני מוותר. אז זה קצת מראה איזשהו חיסרון עצמי שיש לו, מלרצות באופן מאוד שלם, לרצות באופן מאוד מלא כזה, שמלכות השם תתפשט על כל האנשים, על כל האנושות. לא, אני מבין, יהודים לא, עוד פעם, יהודים לא, הרי אברהם אבינו, הוא גייר אנשים, כשהוא היה, אתה יודע, שהוא עבר כל המסעות הזה, כשהוא היה בחרן, כתוב את הנפש אשר עשו בחרן, הוא לקח אנשים מחרן וחינך אותם לתורה. מה זה לתורה? לא הייתה תורה בכלל, חינך אותם לעבודת השם, כאילו שהייתה כאילו אצלו, להכרת השם של כפי שהייתה אצל האבות, את התורה של האבות, חינך אותם לשם. גם אנשים בחרן וזה, בסדר? אז הוא עשה דברים כאלה, ברור שהוא עשה. עכשיו, זה שהוא היה מול, באנשי סדום שם עכשיו, מה זאת אומרת? הם לא יכולים להיות, יש כאלה באנושות, בסדר, נגיד אם אתה אפילו מה שאברינו חשב, יכול להיות שהוא חשב כך, כמו שאתה אומר, אבל עדיין, זה לא בסדר עכשיו ככה. כי מה, אתה בעצם מתייאש מחלק מבריאותיו של הקדוש ברוך הוא? שוב, אני כאילו בא בתלונות לאברהם, כן? אבל כאילו אתה מתייאש חלק מבריאותיו של הקדוש ברוך הוא, אתה אומר, אתם לא יכולים להיות שייכים להדרכת השם. פתאום, מה זאת אומרת? לקדוש ברוך הוא, כל האנושות צריכה בסופו של דבר להיות, לא כולם צריכים להיות יהודים, זה ברור, אבל כן כולם צריכים להיות הצדק האלוקי, צריך לגעת בכל נשמה בעולם, בכל נפש בעולם, גם של הגויים, כל אחד לפי רמתו, כל אחד לפי רמתו, בסדר? שבע מצוות בני נוח, יש כל הדברים כאלה, לפי רמתם, אוקיי, אבל משהו צריך להיות להם, אתה מבין? אז מה, אתה אברהם מבין כאילו מתייאש מאנשי סדום? אתה מבין? גם אם הוא בעצמו חשב שאי אפשר, זה לא טוב. אם הוא חשב שאי אפשר, כאילו, שוב, אני לא יודע אם זה מה שהוא חשב, אנחנו חשב שאול, אנחנו לא באים מתלונות על אברהם אבינו, אלא אנחנו רק מסבירים, אנחנו רק מסבירים מה כאילו התביעה האלוקית אליו. התביעה האלוקית אומרת, כאילו, אתה אברהם אבינו עם גדולתך, ועדיין יש פה איזשהו חיסרון קטן, שאתה כאילו לא האמנת מספיק שכוח מלכותו של השם צריך להתפשט יותר, ורצות שלנו שאנשי סדום יכירו בקדוש ברוך הוא, לפי מדרגתם, לא צריכים להיות יהודים, בסדר? לפי מדרגתם, לתת להם איזשהו כיוון בחיים נורמלי, בסדר? אתה מבין מה אני אומר? טוב, אז זה כאילו הכיוון של הדברים, עכשיו יש פה המון עריכות, וראינו חלק מהדברים, בואו נקרא קצת את זה, עכשיו דגעו לעמוד נון זין, בואו נקרא קצת משם, כן, נון זין, עכשיו ככה, הוא מסביר את זה בכמה צדדים, את מה שתאריכות שלה. קודם כל, עד כאן שאלות, כאילו, אחרי מה שדיברנו, על הדברים שדיברנו, יש לכם שאלות קצת? טוב, בסדר, בואו נראה, אז הוא מסביר את זה בכמה אופנים, שעכשיו דילגנו עליהם בדפים, עכשיו בעמוד נ"ז אנחנו קוראים ככה, ולמען תדע, כי דברי חכמים הם אמת, ואשר התבארו על דבריהם, אין בהם ממש. לא התבארו, אלה שכאילו לא, התבארו הכוונה אלה שהם טעות במילה כנראה, שיקשו על דבריהם. מי שיקשה על דבריהם, אין בהם ממש. הנה אבאר לך כל דבריהם, כאילו דברי חכמים. מה שלמדנו עכשיו, הוא רוצה להרחיב בנקודות האלה שלמדנו עכשיו, של שלושת השיטות האלה. ותדע להבין פנימיות דבריהם שהם דברי חוכמה עמוקה מאוד. ותדע, כי הדברים האלו אשר התבארו הם דברים אמיתיים בלא ספק, וזוכים אנחנו כנגד הטוענים, שאם היינו עומדים בדברינו הראשונים, והיה טעם מגון, אבל האמת לא נעלם, וזה אנו זוכים בדין. דע, כי היו דברי חכמים כדברי תורה, הכל בציור השכלי, כאשר ראוי לחכמים, ולא כדברי מחשבה. ולפיכך, מה שנתנו סיבה לעונש זרע אברהם, הוא סיבה שכלית, שראוי לפי ציור השכלי שיהיה זרע אברהם בגלות. אתם מבינים? לפי הציור, הוא אומר, זה ראוי לעם ישראל, לפי הציור השכלי הכוונה לפי האמת. לפי הציור השכלי, לפי האמת של המציאות. לפי האמת המחשבה האלוקית של המציאות, ראוי שעם ישראל יהיה בגלות. זה אברהם ראוי בגלות. למה? ודקי, ראוי שיהיה העונש נמשך אל זרעו של אברהם בשביל אברהם. כלומר, בגלל אברהם נמשך לנו העונש. עכשיו הוא מסביר את מה שהסברתי לכם. תראו, כי החיסרון השורש יתגלה ויראה בענפים ביותר. הבנתם? אם יש חיסרון קטן בשורש, אז בענפים אחר כך החיסרון הזה יתפשט ויצמח הרבה יותר. כי זה עניין הענף שבו יתגלה כוח השורש. ולפיכך את השורש יתגלה בענפים ביותר ממה שנראה בשורש עצמו. ואין החטאים שווים, כי החטא אשר הוא במקרה לאדם, אינו שקול, כן, כמו החטא אשר הוא בעצם לאדם. ובזה הרחנו למעלה, במה שחטא ישראל ראוי לכפרה ולסליחה, בעבור שעצמם ראויים הם לטהרה ולנקיות מן החטא. ולקח לישראל החטא מקרי להם, ולאומות החטא עצמי להם. ולפיכך חטא אשר הוא בעצם, והוא קטן, עכשיו יותר ויותר מן החטא גדול שהוא במקרה. ועל זה יש ראיות הרבה מאוד ואין כאן מקומו, ולקח אל תתמה אם בעיניך נראה החטא, שמו חכמים בעיניך קלה, בעבור כי החטא בשורש הוא חטא עצמי. אמרו דברים עמוקים, בואו נעשה קצת להסביר. זה אומר ש... הוא אומר, חטאים של ישראל הם ראויים לכפרה ולסליחה, אבל חטאים של אומות העולם אין להם אפשרות לכפר על החטאים. כלומר, אם אדם חוטא, אז הוא יכול לכפר על החטא שלו. איך אנחנו מכפרים על חטאים שלנו? בתשובה, אבל כשיש בית מקדש, אז על ידי קורבנות. אתם יודעים שהקורבן, הקורבנות, יש כמה סוגי קורבנות, הרי, כל מיני סוגי קורבנות, אבל הם מחפרים על חטאים בסופו של דבר. הרבה מהקורבנות מחפרים על חטאים. לא כולם, אבל הרבה. אפילו קורבן, נגיד קורבן חטאת, מחפר על חטא. זה מלשון חטאת, זה מלשון חטא, נכון? גם קורבן אשם מחפר על חטאים מסוימים. כן, אשם מלשון הדבר שאשמת בו. וגם קורבן, אפילו קורבן עולה, שהוא הרבה פעמים בא בתור נדבה, הוא בא בתור נדבה, אבל יש בו כפרה על חטא, חטא של עירור. בכל מקרה, רואים שאדם מביא קורבן ומתכפר לו החטא. איך זה קורה? מה זה הדבר הזה? איך אתה יכול לכפר על... עכשיו, אנחנו נבין את המושג לכפר. אתם מבינים את המושג לכפר. לכפר פירושו לא לפצות. אלא לכפר פירושו, מה המילה כפרה מהי? מה מילולית, מה זה לכפר? יותר, לא, זה לא זה, לנקות, כן? הכפרה פעלה, כאילו כמו לנקות את הזה. כאילו לנקות הלכלוך. ממילא זה כאילו הסליחה, לנקות הלכלוך, כן? אז האדם שחוטא, הוא יכול לנקות את החטא ולהחזיר לדף לבן. להחזיר עכשיו לדף לבן, בסדר? כמו לקנח, כאילו לכלוך, יש לך לכלוך על הבגד, אתה מקנח אותו. קנח אותו זה כאילו לחפר אותו, לקנח אותו, ואז עכשיו חזרת לבגד לבן. עכשיו, תבין לי, זה לא כמו, נגיד מישהו פגע במישהו, בחבר שלו. כן, נגיד פגע בו באיזשהו, בלבין את פניו וזה, אז אתה יכול לבקש ממנו סליחה באמת, אתה יכול להציע לו גם פיצויים, אתה לא יכול לחפר, כאילו באמת, אתה לא יכול לנקות כבר את מה שהיה, כאילו, מה שהיה, היה, אתה לא יכול לנקות את זה. אתם מבינים? אבל אם פגעת כלפי חבר שלך, אתה לא יכול לנקות זה לגמרי, אתה יכול לבקש ממנו, אתה צריך לבקש ממנו גם סליחה. וזה באמת סוג של כפרה בסוף, הוא כן סולח לך, ואולי אתה ניתן לו פיצוי, ואולי מעכשיו תתנהג אליו בצורה כזאת וכזאת, זה מצוין, אבל זה לא בדיוק לנקות לגמרי. אתם מבינים? כי בסוף מה שהיה, היה. אתה לא יכול, מה שהיה, היה. כן, אדם שחס ושלום שווה, נגיד מישהו ש... לא נכחדו, לא, מישהו הרג מישהו חס ושלום. הרג מישהו. יכול לכפר על זה? כאילו, יכול לבקש סליחה מהזה, וגם זה היה בשוגג, הוא לבקש סליחה ופיצויים ומה שהם רוצים וכל זה, אבל לכפר, לנקות את מה שהיה, להחזיר את המצב לקדמותו, הוא לא יכול. בסדר? בסוד דבר הוא קרה שהוא הרג מישהו. אבל כלפי העבירות של עם ישראל, אתם מבין, כלפי החטאים שלנו, אז הקדוש הוא מחדש חידוש עצום, הוא בא ואומר, שיבו, אתם עשיתם חטאים, אז יש לכם את האפשרות את האפשרות לא רק לבקש סליחה, לבקש סליחה זה ברור, אבל יותר מזה, יותר עם את האפשרות לנקות את זה. כאילו לא היה מעולם. כאילו לא היה מעולם החטא. לפי חזל אולי אפילו אתה הופך את זה לזכויות, אבל נעשו את זה עכשיו, תשובה מאהבה וכל זה, אבל אתם מבין, יש יכולת כאילו לנקות את זה. איך זה יכול להיות שיש יכולת לנקות את החטא? אתם מבינים? אז על זה אומר המהר"ל, המהר"ל מסביר, וזה היכולת הזאת לנקות את החטא, לחפר על החטא, יכולת דווקא של עם ישראל. יכולת דווקא לעם ישראל, לאומות העולם אין את היכולת הזאת. אין להם את הזכות הזאת, את הפריבילגיה הזאת, לחפר על החטאים שלהם. אוקיי? אז למה זה ככה? למה זה ככה? אז המהר"ל מסביר למה זה ככה, בגלל שהחטאים של עם ישראל, זה מה שאומר, זה יש חטא במקרה ויש חטא בעצם. שוב אני חוזר, יש שני מושגים, יש חטא במקרה, יש חטא בעצם. חטא במקרה, כן, פירושו שזה כאילו לא חלק מהטבע שלי, לא חלק מהנפש שלי, אלא זה מעשה שהוא כאילו, עשיתי אותו, אבל הוא לא חלק ממני. אבל חטא בעצם זה חטא כאילו ששייך לנפש של האדם העושה אותה. הנפש של האדם העושה אותה, הוא שייך למעשים האלה, כן? הוא שייך למעשים האלה מצד עצמו. אז חטא בעצם באמת אי אפשר לנקות. אבל חטא במקרה זה כאילו משהו שהוא חיצוני אליי. משהו שהוא חוצני אליי. אני בעצם יכול לקחת את הדבר הזה, ואז לנקות אותו. כמו אמרנו לכלוך של, שתופס לי על הבגד. כן, אני יכול לנקות אותו ולהשאיר את הבגד חלק. אבל אם הבגד עצמו הוא מלוכלך, אתה לא יכול לנקות אותו, אתם מבינים? אם הבגד עצמו הוא מלוכלך, אפשר לנקות אותו? מה זה בגד מלוכלך? ניתן דוגמה. מה שחזל אומרים. חזל מביאים את הדוגמה שהמהר"ל גם הביא אותה הרבה פעמים. אנחנו כתוב בשיר השירים, אל תירוני, מה? אל תירוני שאני שחרחורת. ספרדי? ישר כוח, כן. ספרדים, ספרדים הוא שיר השירים כל שבת, אז הוא יודע שיר השירים. אל תראוני שאני שחרחורת, כן? שמה כתוב? מה ההמשך? ששזפתני השמש, נכון? בני מין חרו בי, שמות... מה זה, כאילו, מה זה אל תראוני שאני שחרחורת שזפתני השמש? מה הכוונה? אז חזל מסבירים, זה כאילו עם ישראל באים ואומרים לאומות העולם. כאילו עם ישראל, כנסת ישראל באה ואומרת לאומות העולם, אומרת להם, אל תראוני שאני שחרחורת. מה הכוונה? כמו משל, אומרים, הגבירה באה לשפחות, שהשפחות הן כאילו קושיות כאלה, כן, קושיות באה זה. והיא באה ופינו גם היא קושית. בעקרון היא הייתה לבנה, לבנה זה לא עכשיו מצד הגזענות שבזה, לבן כאילו מבטא איזשהו תואר, מבטא איזשהו מעמד יותר גבוה וזה. אז השפחות הן כאילו שחורות. עכשיו, הגבירה היא הלכה איזה, היא גם נהייתה שחורה, אבל איך היא נהייתה שחורה? היא הלכה לנופש בים, באיזה כמה ימים, ומי שהייתה בים, השתזפה בשמש. מה קורה למי שמשתזף בשמש? אז הוא משתזף, אז הוא יכול... השתזפה מאוד רציני, הלכה השתזפה הרבה זמן, והרבה ימים, הפכה להיות שחורה. אז היא באה ואומרת לה, הספחות אומרות, בעצם היא כמונו, פתאום אמרו גילות שהיא כאילו מתנסעת אליה, כאילו מעליהם, פתאום אומרות, בעצם את כמונו. הנה, את גם שחורה כמונו. בדיוק אותו צבע. הצבע שלנו שחור, גם הצבע שלך שחור. אז זה, אומרים הגויים לעם ישראל, כאילו, הנה, אתם בעצם כמונו. אנחנו שחורים, הכוונה, המעשים שלנו שחורים, אנחנו גם חוטים, וגם אתם המעשים שלכם שחורים, אתם גם חוטים. אז מה אומרת כנסת ישראל, מה אומר עם ישראל, כאילו, האומה הישראלית אומרת לגויים, מה אומרת? את הפסוק הזה, אל תראוני שאני שחרחורת. אל תחשבו שאני כמוכם, שנינו שחורים. אתם שחורים וגם אני שחורה, כן? אתם שחורים הגויים וגם אנחנו שחורים עם ישראל. אז הוא אומר, למה? כי שזפתה אני השמש, אני שחורה ממה? משיזוף השמש. אבל שיזוף השמש זה מה? זה צבע על האור. אבל הצבע הזה, אני יכולה להעביר אותו, כן? אני אעביר אותו באיזה, יעבור זמן וזהו, לאט לאט הוא ידע ויקה ונחזור להיות לבנה, כי הוא לא חלק ממנו, הוא לא עצמי לי, אתם מבינים? הוא לא חלק ממני. אז לצלומות העולם בעצם, בסדר, לצלומות העולם, החטא הוא עצמי, הכוונה זה כמו צבע שחור. האור הוא שחור מצד, אור שחור מצד עצמו, אפשר לנקות אותו, אפשר לחפר אותו, לנקות, אי אפשר. אבל אור שהוא צבוע בשחור, אפשר לנקות, אתם מבינים? אפשר להחזיר אותו להיות לבן, אוקיי? אז זה ההבדל בין חטא עצמי לחטא מקרי. כלומר, בעם ישראל החטאים הם כאילו חיצוניים. כמו צבע שזפתני השמש, הם כמו צבע חיצוני על האור, או צבע חיצוני על הבגד, כן? אבל זה לא הצבע עצמו. תלומות העולם, החטא הוא חלק מהמהות שלהם. הוא חלק מהמעשים, הם אופן טבעי להם. לכן אין שם כפרה, זה מה שהוא מסביר פה. לכן אומות העולם אין כפרה, לעם ישראל יש כפרה בחטאים. וזה מבטא כאילו את המעלה של עם ישראל, את הנקיות של עם ישראל, את התארה של עם ישראל. ויפה. אז עכשיו הוא אומר, זה חטא מקרה, חטא באמצע. עכשיו הוא אומר, ממילא חטא שנמצא בשורש, כן, חטא שנמצא בשורשים, אז חטא שנמצא בשורש, הוא חטא יותר עצמי. הוא חטא עצמי בעצם. אז כאילו, אז החטאים שנמצאים אצל אברהם, כן, החטאים שנמצאים אצל אברהם, בעצם חטאים עצמיים לעם ישראל. ולכן אותם צריך לנקות. אפילו שזה חטאים קטנים, אפילו שזה חטא קטן, לעומת שיש חטאים מאוד גדולים, חטאים מאוד גדולים שהם חיצוניים, שהם מקריים. לעומת חטא עצמי, אפילו שהוא קטן, אבל הוא יותר בעייתי, כי בסוף הוא חלק מהעצמיות שלך. כן, חלק מהבעיה של הזרע, הבעיה של השורש שהסברנו מקודם. ולכן אצל אברהם אפילו חטא קטן היה צריך לנקות אותו, והניקיון יבוא על ידי הגלות במצרים. בסדר, עד כאן, שאלות. מה זה? אחרי זה, החטא מתנקה לגמרי? אחרי מצרים. החטאים האלה של אברהם, החטאים, דיברנו, לא, שולי, דיברנו על מה החטאים בדיוק של אברהם, החטאים הקטנים האלה, הם כאילו, לא, שוב, אנחנו דיברנו, החטאים האלה של אברהם, חטאים עצמיים כאילו. חטאים עצמיים שהגלות מצרים היא הייתה צריכה לבוא ונגיד את זה, כן, כאילו, גלות מצרים אולי יכלה לנקות את זה לגמרי, יכול להיות. אבל שוב, זה כבר משהו, זה חטאים כאילו של חיסרון באמונה, משהו חיסרון עצמי, חיסרון שורשי שנמצא בעם ישראל, חיסרון שנמצא בעם ישראל, שאמרנו שזה מצד לא ימין בירושת הארץ, לא, כל הדברים שאמרנו מקודם שלא היית לא חשוב, אבל החטאים האלה, גלות מצרים אמורה לנקות אותם, או לפחות... כן. למה? מה, אם אתה צובע קיר טוב? מה קרה לך? תצבע את הנקודה טוב, לא תצבע את כל הקיר. בזה. בסדר, תראה, תמיד משל ונמשל, זה לא אחד לאחד. לא כל דבר איזה. כן. כנראה שכן, באופן פשוט כן. זה אמור לאפשר, לפחות לאפשר את הניקיון. לאפשר את הניקיון. בסדר? אמור לאפשר את זה. כן, אז הוא מסביר את זה כמה אופנים, כי החטאים האלה, אם הם בעיה של, אם בעיה של חסרון באמונה של אברהם, אז החטאים האלה כן בונים את ה... מחזירים את האמונה לעם ישראל. הוא מסביר את זה פה, יש פה עמודה עם אני פה, אבל בוא נראה עכשיו, הוא מסביר את זה בכמה אופנים, שזה כאילו חסרים, החטאים מבטאים חיסרון באמונה של אברהם, ברמה מסוימת, כן? וגלות מצרים היא כאילו באה לעודד את האמונה, להחזיר את האמונה לעם ישראל, זה אפשר, זה צד אחד, זה אפשרות אחת. עכשיו אנחנו נלמד עוד צד, בוא נלמד, מהר, בוא ננחת למטה, בוא נתקדם מהר, וכבר אמרנו למעלה, וכבר אמרנו למעלה, כי שלושה יש בו ראש וסוף ואמצע. הוא מדבר פה עכשיו שלושת האבות. זה שלושת האבות, ראש, סוף ואמצע. זה לא בספרים הגדולים, זה בספרים הקטנים, סליחה, שומע? זה לא ספר הזה, יש ספר מאחוריך, יש הוצאה אחרת. כבר אמרנו למעלה, כי שלושה יש בו ראש וסוף ואמצע, ואברהם שהוא ראשון נגד ראש. לכך זכה אברהם שיהיה ראש ונשיא ואב המון גויים. עכשיו, וכל אחד משלושה אבות זכה לדבר מיוחד. קיצור, יש השלושה אבות זה לא סתם יש דווקא שלושה, זה, זה באופן מאוד מדויק שיש שלושה אבות, אז יש ראש, יש ראש תוך וראש סוף ואמצע, כן? שלושת האבות. כל אחד יש לו מעלה מיוחדת. אברהם הוא הראש, בסדר? אברהם הוא הראש. מי האמצע? יצחק. לא, טעות. בזה שאלתי אותך כדי שתיתו, אבל לא, לא. יצחק הוא לא האמצע. יצחק הוא הצד השני של אברהם. יצחק הוא הצד השני של אברהם. האמצע זה יהיה מי שמאחד ביניהם, שזה יעקב, בסדר? יצחק הוא הסוף, כאילו, הוא הצד השני. אברהם הוא, הרי יצחק, צריך הוא יחסר לסבור קצת על אברהם ויצחק. תראו, אברהם זה צד אחד, מידה אחת, ויצחק זה מידה שנייה. תראו, כי הראש מעלה בפני עצמו, והשני מעלה בפני עצמו, והשלישי מעלה בעצמו. ומפני כי השני הוא שינוי אל הראשון, ולפיכך השני הוא נגד הסוף, כי הסוף הוא משתנה מן ההתחלה, שזה התחלה וזה סוף. אבל השלישי אין מתנגד, ואדרבה הוא מאחד הכל, ולפיכך השלישי נגד האמצעי, שהאמצעי מאחד שני קצוות. עכשיו הוא מסביר, ובשביל כך מידת אברהם, מה מידתו של אברהם? חסד, אברהם הוא חסד, יצחק הוא דין, נכון, דין גבורה, ויעקב הוא תפארת, שזה האמצעי. אז זה מה שהוא מסביר עכשיו, תראו, בשביל כך מידת אברהם חסד, מידת יצחק, מידת הדין, זה הפך לזה. כי הדין צריך לרדת לעומק הדין עד בסוף, והחסד אשר אין יורד לסוף הדבר נקרא מידת חסד. ויעקב נגד אמצעי, כמו שאמרנו למעלה, לקח מידת יעקב מידת אמת. כי האמת אין לו נטייה לא לימין ולא לשמאל. לכך יעקב הוא נגד האמצעי שאין לו ימין ושמאל. וכל זרע יעקב, זרע אמת, שלא היה פסולת בזרו. אבל אברהם ויצחק היה פסולת בזרם. נפלא. כלומר, מה הוא... רגע, ואף אגב שהוא אבות שלושה, עיקר כל הוא אברהם שמנוצע כל הוא ראשון. בוא נסביר. אז הוא אומר ככה, אברהם הוא מידת החסד, יצחק הגבורה, וכל אחד היה לו פסולת בזרו. הסברנו את זה גם בדיוק גם בבוקר, במקרה זה מתחבר בדיוק אותם דברים. כאילו, אברהם מידת החסד, חסד זה נתינה, זה השפעה, בסדר? חסד זה גם אהבה, כן? אבל לתת ובלי גבול, זה דבר שיכול להיות הרסני. בסדר? דבר שיכול, בסופו של דבר, לגרום לנזק, לגרום לנזק. אם אתה נותן בלי גבולות, אם אתה משפיע בלי גבולות, אם אין כלים למקבל, לקבל את הטוב שאתה נותן לו, אז תהפוך אותו לפעמים, כמו שאתה נותן לילד אותה מידה, תהפוך אותו להיות ילד סוציומט, ילד אגואיסט, ילד שהוא חושב רק על עצמו, ובכלל לא מוכן לאיזה אם ההורים מרגילים את הילדים נגיד, שלא לעשות שום דבר בבית, אז יפרו אותם להיות הילדים עצלנים, ילדים כאילו לא זזים, ילדים לא, זה לא בריא. קיצור, אתם מבינים, חסד יש לו, אם אתה לא נותן חסד בלי גבול, זה לא טוב, יש בזה צד שהוא לא טוב, אוקיי? אברהם אבל הוא מידת החסד נתינה, אברהם זה המידה שלו נתינה, נתינה בלי גבול, בלי סוף, כן? ולכן אברהם יוצא ממנו פסולת. מה הפסולת שיוצא ממנו? ישמעאל. ישמעאל הוא הפסולת של מידת החסד. כן? כי ישמעאל זה כאילו, מידת החסד זה אהבה, ישמעאל זה אהבה למקומות לא טובים, לתאוות, להריות, לממון, לגזל, לניאוף, זה תאווה למקומות לא טובים. זה פסולת של חסד, יוצא מאברהם פסולת של חסד. יצחק הוא גבורה, כן? גבורה זה לצמצם, לצמצם את ההשפעה. לעשות רק על פי מידת הדין, בלי להתחשב בחסד. וגבורה יש בה גם התגברות, יש בה כוחניות. לכן הפסולת של הגבורה, זה מי הפסולת של הגבורה? עשיו, הוא הבן של יצחק, הוא הפסולת, הוא ממש אומר פה, יש בו פסולת מידתו של יצחק. וזה עשיו, שהוא לוקח את הגבורה והורס איתה את העולם, אבל יעקב הוא הממצע ביניהם. יעקב הוא כאילו משלב, מאזן בין הכוחות של החסד, הכוחות של הגבורה, למדרגה אמצעית. מדרגה אמצעית שהיא לא אמצע מתמטי, אלא אמצע כולל. אמצע שכולל מהחסד מהגבורה ביחד. בסדר? וזה נקרא מידת האמת. מידת האמת, כי אמת היא לא, היא לא, ללכת באמת זה לא ללכת לשום קצה, אלא לדעת להכיל את כל הנתונים השונים ולהכליל אותם לכדי דבר אחד. לכן המילה אמת, המילה אמת היא מורכבת הרי, נכון? מה מיוחד באותיות של המילה אמת? שזה האות הראשונה של האלף בית, נכון? זה בעצם כל, שימו לב, האמת היא, היא מקיפה את כל האלף בית, בסדר? היא מקיפה את כל האלף בית, כן? היא כאילו כוללת את הכל. איך היא מקיפה את כל האלף? זה מתחיל מאלף, ונגמר בתף, נכון? ומה האות האמצעית? נחשו. האות האמצעית זאת מם. האות האמצעית זאת מם באלף, כן, באמת האות האמצעית אגב? תלוי איך סופרים את זה, אבל לא, אני אגיד, היא באמת האות האמצעית, אם עושים זה. הרי אם מוסיפים לה, יש כף בית אותיות, בסדר? ויש גם אותיות סופיות, מנצפח. בסדר? אז כמה אותיות זה? 27. אז אם עושים 27, אז באמת, המם יוצאת איזה, היא באמת האמצעית. בסדר? טוב, בקיצור, אז זה כולל, היא מקיפה את כל האלף בית, אז אמת זה משהו שכולל את כל החלקים, כולל את כל האפשרויות וזה, ויוצא משהו מאוזן ומשולב מכל הצדדים. בכל מקרה, יש לנו פה אברהם, הוא ראש, יצחק זה סוף, ויעקב זה אמצע. ואז הוא מסביר, רוצה להסביר לפי זה, את שלושת החטאים, כאילו כל אחד קשור לראש, סוף ואמצע, החטאים האלה שדיברנו עליהם, ומאלה שגלות מצרים כאילו פותרת אותם. טוב, אבל לא נספיק את זה כבר, זה, טוב, נראה, בסדר, זה כאילו קצת מה ששאלת, איך גלות מצרים עושה את זה, כאילו למה גלות מצרים קשורה לחטאים? אז כאן הוא מסביר את זה קצת מכיוון אחר, אני אתפעת לכם קודם מצד שזה ביטוי מסוים של חסרון באמונה של אברהם, כן? והגלות מצרים היא כאילו באה לחזק ולבנות מעם ישראל את האמונה בצורה מושלמת, בצורה חזקה, זה מסברנו מקודם, ועכשיו הוא נותן פה הסבר יותר רוחני, הסבר קצת עמוק הזה, מחשבתי של המהר"ל. טוב, אז נראה, נמשיך פעם הבאה בעזרת השם. טוב, ברוכים תהיו, צור כאן.